הנושא היום, כפי שאתם יודעים, נוגע להפטרה שכולם קוראים כל שבת, אבל משום מה זה נראה כאילו שההפטרה זה דבר שהוא פחות חשוב, פחות חשוב מקריאת התורה עצמה. אז היום אנחנו נלמד מה כתוב בספרים, מה אדמו"ר הזקן אומר, מה החשיבות, האם זה פחות חשוב, יותר חשוב מקריאת התורה. אותו דבר, כל מיני דינים שצריכים לדעת, שקורה כל שבת, צריכים לדעת האם מה שאנחנו עושים, מה שכולם עושים זה בסדר, כל אחד צריך לדעת, ולמה עושים ואיך עושים. אז הנושא הראשון שנלמד פה זה מה הטעם בכלל שיש קריאת ההפטרה. קריאת התורה מספיק, מה צריך גם לקרוא קריאת ההפטרה? דבר שני, האם החובה של ההפטרה זה כמו קריאת התורה, שזה משהו פחות? דבר שלישי, האם צריך לשמוע את ההפטרה או לעצמנו? קריאת התורה שומעים. קריאת המגילה שומעים. למרות שהמצווה של המגילה זה לקרוא ולא לשמוע, אבל אנחנו יוצאים מדברה בשמיעה, חוץ מהבעל כורא שהוא קורא, מי שומע אותו עונה. אבל ההפטרה, האם צריך לשמוע או צריך לומר? אם אני שואל, זאת אומרת שזה לא פשוט. דבר רביעי, נכון שיש, שנוהגים להגיד בעצמם את ההפטרה, אבל אם אפשר לקרוא יותר מהר מהבעל כורא, יותר לאט, ביחד, איך צריך לקרוא את זה בדיוק? והאחרון, מה המנהג? מה המנהג חב"ד? מה כתוב בספרים שלנו, ספר המנהגים? מה, איך נוהגים, למה יש איך צריך לעשות, למה יש בנוגע להפטרה? תראה, אני עשיתי פה ככה שקופית כזאת, שכל פעם שאומרים נושא, אז הנושא הבא הוא בצהוב. עכשיו אנחנו נוראים על הטעם של קריאת ההפטרה. למה תקנו את זה בכלל? אז יש את הטעם המפורסם של רבנו אבו דרן, תלמיד של הטור. הוא מביא שהטעם לקריאת ההפטרה, בגלל שהייתה גזירה. כך הוא אומר, צריך, ולמה המפטירים מלווים? לפי שגוזרו על ישראל שלא יקרו בתיירו. זה היה בזמן המים. וכנגד שבעה שהיו עולים לתורה, ואין קוראים פחות משלושה פסוקים, כל אחד ואחד, תקנו לקרוא כפה לפסוקים מלווים. אז בעצם המינימום של ההפטרה זה שבע עולים, כפול שלוש פסוקים, 21 פסוקים. תזכרו את זה, זה נפקא מינה. זאת אומרת, שאם אחד רוצה לדעת אם הוא יצא לידי חובה של ההפטרה, אז גם אם ההפטרה היא 40 פסוקים, אם 21 פסוקים הוא עשה כמו שצריך, הוא עבר את המכס, מה שנקרא. כי ההפטרה המינימום זה 21 פסוקים. כמו שבקריאת התורה לא יכול להיות פחות משלוש לכל עולה, ככה בהפטרה זה שבע כפול שלוש, 21, ככה מסביר לנו עבוד הרם. כתוב לכם פה נכון, שאלה מצוינת, ושאלו אותי כבר את זה, ועוד לא חיפשתי את התשובה, אבל באמת זה מה ככה, רק ככה זה כתוב. גם התוספתא כתב אותו דבר, הוא קצת יותר מפרט. הוא כותב שכתוב בספר תשבי שורש פטר. עכשיו זה לפי א' פטר, שורש באות פטר, כתוב שמה, שאנטיוכוס הרשע מלך יוון גזר על ישראל שלא יקרו בתורה ברבים, עוד לפני הרומאים, ביוונים. מה עשו ישראל? לקחו פרשה אחת מלווים, שעניינה דומה לעניין מה שכתוב בפרשה של שבת ההיא. זהו, ונכון, למרות שעכשיו התבטלה גזירה, אומר התוספתא, המנהג אינו בטל, נשאר אותו מנהג, גם כי אולי יחזור הגזירה, אולי יחזור הגזירה. בכל אופן, לכן אנחנו נוהגים את זה, למרות שכבר התבטלה הגזירה הזאת. זה בנוגע לטעם של ההפטרה, זה כנראה דבר די מפורסם, לומדים את זה. בדרך כלל אנשים יודעים את זה, שהטעם של ההפטרה, בגלל שהייתה גזירה ולא יכולו לקרוא בתורה, קוראים הלווים. זה הטעם. עכשיו, הנושא השני, החשיבות של ההפטרה, שרגילים להגיד זה לעילוי נשמת של הנפטרים, אנשים מאוד מקפידים על זה. מה המקור לזה? שההפטרה זה חשוב בשביל עילוי נשמת של הנפטרים. זה סיפור שמובא במסכת קלה, על רבי עקיבא. רבי עקיבא מצא אדם אחד שחור, כולו שחור, שרוף, הולך עם עצים. על הגב, שאלות הרבי עקיבא למה אתה רץ, וכולך שחור, אז אמר לו האיש הוא נפטר מהעולם, והעונש שלו בגיהנום, שהוא צריך לאסוף עצים כל היום, ואחרי זה שורפים אותו עם העצים האלה. ככה מסופר. אז שאל אותו רבי עקיבא, מה תקנתך, מה אפשר לעשות? אז אמר לו שהוא שמע בשמיים, שאם הבן שלו, של אותו איש, כן? יאמר קדיש, או יקרא את ההפטרה, אז הוא ניצל מהעונש. זה הסיפור שמובא במסקלה מקור, שאומרים קדיש על נפטר, וזה המקור שמקפידים על ההפטרה, על נפטר. ממשיך שם במסכת קלה לספר, שרבי עקיבא הלך וחיפש את אותו בן. חיפש אותו בכל מקום, הוא לא מצא אותו. עד שהוא מצא והיה ריק ופוחז. לא ידע צורת אות, לא יצטרך ללמד אותו. רבי עקיבא לא עוזב את זה, הוא יודע מה זה שבגיל 40 מתחילים ללמוד. הוא לקח וצר 40 יום, עד שהצליח ללמד אותו, מה יצטרך ללמד אותו? להגיד קדיש ולקרוא את ההפטרה. באותו לילה התגלה בחלום אותו איש, הוא התגלה לו בחלום, הוא כבר לא היה שחור, הוא אמר לו תודה רבה שהצלת אותי מדינה של גיהנום. זה המקום, וזה שאנחנו שמקפידים, מי שצריך ועלינו, ליורצייט, לחיוב שקוראים את ההפטרה, מהסיפור הזה של רבי עקיבא. עכשיו יותר הנושא הלכתי. האם מה הדרגה של החובה של ההפטרה? כמה זה חובה? אולי זה רק מנהג, לא יודע, מה החובה של זה? אז קריאת התורה בעצמה זה חיוב מדי רבונון, שחכמים תקנו, אם משה רבינו כבר תיקן, אבל זה נקרא עדיין בגדר דה רבונון, כן? מה עם ההפטרה? זה גם תקנה של חכמים, שהיה בשעה של גזרה, אז תקנו את זה. אבל האם זה חובה עכשיו לשמוע את ההפטרה? בדיוק כמו קריאת התורה, או פחות או יותר, אז זה בעצם השולחן ערוך הנבוא הזקן מפורש בסימן ר' בדלת, מלכות שבת, סעיף י"א. אומר הנבוא הזקן שלא יתחיל המפטיר להפטיר עד שיגמור הגולה לגלול לספר תורה. אל תתחיל מפטיר עד שהגולה יגמור. למה? כי כשהוא עסוק הוא לא יכול לשמוע את ההפטרה. אז מה אם הוא לא ישמע? אז הוא אומר, לפי שחובה על הכל לשמוע ההפטרה כמו הפרשה שבספר תורה. לא פחות ולא יותר. אין איזה עניין שיהיה יותר רעש בהפטרה מה שבקעת התורה. זה בדיוק אותו חוב. זה שפה יש ספר תורה ופה אין ספר תורה, זה ככה יצא. אבל זה לא, אין לך שום חוב פחות בהפטרה מה שבקעת התורה. עד כדי ככה חוב, שאם אחד מהם שהוא הגוילה, הוא לא עושה שטויות, הוא עסוק בגלילה של ספר תורה. הגוילה עדיין עסוק, צריך לחכות. אני יודע שהרבי חיכה עד שהגוילה גמר, לא רק, הכל לגמור, גם את הכתר והכל. עם הכתר. עד הרגע האחרון, כן. שיהיה לו קול גדול. לעלות כהן, לעלות כהן זה ברנקה.
כן?
לכל הקהל, מקיימים מצווה של...
לא, שבת יש עניין מפתיר.
מקידש טוב.
קדשתי שיתון עם מפתיר, שבת יש עניין כזה. שבת יש עניין כזה.
צריך לברר, לבדוק. אז אם ככה, אתם רואים את המילים שאדמו"ר הזקן אומר שחובה של ההפטרה בדיוק כמו החובה של קריאת התורה, על כל אחד לשמוע. אז עכשיו נעשה קצת מיימר המוסגר, קטן, שנוגע לחשיבות של קריאת התורה בכלל לשמוע את קריאת התורה. מה אומרים רבותינו נשיאינו על החשיבות הזו של קריאת התורה? זה לא החשיבות כמו שכתוב בכל הספרים, רק הדגש מה כתוב, מה רבי רייץ אומר, מה רבי רש"ב כותב על זה. תשמעו, הרבי רייץ בספר המאמורים קונטרייסים חלק ב', עמוד ש"ה, הוא כותב,
לא יודע, אתם יכולים לקרוא משם?
השומעים את קריאתו, הוא מדבר שם על הבלקוירה, שצריך להקפיד שאם הוא לא קורא טוב, אז חיים ומוות ביד הלשון. אחרי זה, וכן בשמיעת קריאת התורה, שצריך לשמוע מתוך הספר שבידו ולשמוע כל תיבה ותיבה. וכידוע, גודל, עוצם, העונש בזה, בבא להצלת, להבלתי נזרים בזה. קבוע בספרים. לשמיעת קריאת התורה בדיוק נוגע בבונה חי ומזוינו. לא יודע כמה דברים כתוב שהם נוגעים מבונה חי ומזוינו. היחידה, תהיים לשם זרוחים. בונה זיינו, על מה אומר את זה הרב רייץ? על מי ששומע בדיוק, בדיוק, את כל הקריאת התורה. והמזלזל בשמיעתה, הוא כאז פנים המגרש את המלך מהיכלו, והמדבר עם זולתו, הוא מחטיא את הרבים. הוא מרבה חד ושלום חד שלום מתים, והעניות בישראל, מינים קשות מאוד, שלא היינו מאמינים שהרב ראה ככה מדבר, אז מי שמדבר לקראת התורה, אבל מה שבצורה, בחלק החיובי, שאומר שמי שמקפיד לשמוע, יש לו סבולה לבוא נחי ומזוינת, כל הפרנסה, כל השבוע, וכל מדבר, אני לא יודע מה, זה עכשיו תקבל את הפרנסה, ואתה חי ואתה מזוינת, רק תשמע קראת התורה, הוא אומר אפילו מתוך הספר שבידו. זה מצד קראת התורה עצמה. יש גם איגרת של הרבי רש"ב, איגרסקוי לחלק א', סימן סמך זין, שהוא כותב שם, היזהרו הנפשן שלו לדבר ולסוח בעת קריאת התורה, כמו שכתוב בשולחן ערוך, ואז הוא מצטט כל הלשון של השולחן ערוך, בסימן קמ"ו סעיף בייס, מה כתוב שם בדיוק, איך צריך להתנהג, מי שכל אחד יכול לפתוח לשולחן ערוך ללמוד את זה בפנים, קמ"ו סעיף בייס, כן, עכשיו מה הסיפור של המכתב הזה? הרב ראית מספר מה הסיבור של המכתב הזה, שלקחו את המכתב שהרב רש"ב כתב בנוגע לזהירות בשמיעת קריאת התורה, ותלו את זה על כל הבתי כנסת, על הקירות של הבתי כנסת. אני אביא לכם פה את הרקע של המכתב. מודוי רבז נקרא, על אודות שמיעת קריאת התורה כדינה, מהרב רש"ב, יאיר לדעת, מאמר זה כתבו עוד תלמור. יום ה' בייס לחודש סימון טוב ר' נ"ו, לפני 130 שנה, ביום א', ערב חג השבועס, תיקון, יכולים לראות את המכתב הזה באטום אם הוא נכתב, קובץ מכתוב אם הוא נכתב, נעתק המכתב הזה, והוא מספר שהדביקו את המודעה הרבה על הזו בכותלי בית המדרש. המודעה עשתה רושם, ובערב חג השבועס ביום הראשון לפרסומה נעשו כמה סריות העתקות בשביל האורחים שבאו על יום דבר לובביץ'. בבתי כנסת בלובביץ' הקפיץ את המכתב של הרב רש"ב כמה צריך להקפיד לשמוע את קריאת התורה, כמו שכתוב בשולחן ערוך. אחרי זה באו החסידים, באו גורשנדויב קוראים לו, הוא הגיע לרב רש"ב ואמר לו שהוא רוצה להודות לו הכרת הטוב שיש לחסידים על כמה שעורר אותנו בעניין של קריאת התורה. אז הרב רש"ב אמר לו שבענייני התעוררות על פועל טוב הוא הפועל ממש. אם אתה רוצה להגיד שתודה על ההתעוררות, אתה רוצה להכרת הטוב שהיה התעוררות, אז תעשה פועל ממש. דבר שני, הוא אמר שמלבד אשר מי שעושה את זה מקיים, מי ששומע קריאת התורה הוא מקיים מצווה, מצוות השם, כמו שדרך החומים. דבר שני, עצם העניין הכבוד שמכבד את התורה, על ידי זה התורה מעוררת רחמים עליו, על אנשי ביתו, רוחניות וגשמיות. אתה מכבד את התורה, התורה מעוררת עליך, עליו ועל אנשי ביתו, בגשמיות ורוחניות. זה אם כן הסבר מה שהרבי ריאס כותב במאמרים פוטרייסים, שראינו מקודם, שההקשבה לקריאת התורה זה נוגע לבוא נחיים וזו, הנה, הרבי רש"ב הסביר את זה. הוא אמר שמי שעושה את זה, אז הוא מכבד את התורה, אז התורה, איך הוא אומר, התורה מעוררת רחמים עליו ועל אנשי ביתו, בגשמיות וברוחניות. רואים את כל הדברים שהרבי רש"ב אומר, כמו שאתם רואים בתמונה. בוא נראה לפי, עכשיו זה עדיין לא חלק, עוד מעט נראה, בחלק ההלכתי, אם בסוף יהיה לך עדיין את השאלה הזאת, אז תשאל. כן, אנחנו עכשיו עוברים, גמרנו עם המאמר המוזגר, רק להראות את החשיבות של קריאת התורה, ואם נגיד שההפטרה זה החובה של ההפטרה בדיוק כמו קריאת התורה, אפשר להגיד שכל הדברים שכתובים על קריאת התורה, בוא נחיה עם הזוינה, זה נובע גם מההפטרה? אני לא יודע, זה לא כתוב בזה. כתוב שההפטרה כמו קריאת התורה, החוב. כתוב שקריאת התורה זה סגולה לבוא נחיה עם הזוינה. אז אולי אפשר להגיד שהסגולה זה גם על ההפטרה, אני לא יודע. אבל בכל אופן, נחזור לעניין של ההלכתי פה, מה צריך בהפטרה בדיוק? אנחנו רוצים לעומק העניין, נכנסים לתוך העניין עצמו, מה החובה בדיוק בהפטרה? האם צריך לשמוע את הברכות, ואז אחרי זה כל אחד אומר מה שהוא רוצה? האם צריך שאחד יגיד בקול רם וכולם ישמעו אותו? הרי יש בתי כנסת שעד היום נוהגים אצל חסידים שהם אומרים כולם ביחד, אין אחד לבעל כהן. יש את הספרדים למשל, מה שאני יודע, שאחד אומר בקול רם וכולם שותקים ומקשיבים. אצלנו זה כזה באמצע, גם אחד אומר בקול רם וגם אומרים. מאיפה זה בא הדבר? מאיפה זה בא הדבר הזה? ואיך צריך לומר בדיוק? יותר מהר, ביחד, לשמוע את הברכות, מה צריך בדיוק? אז קודם כל צריך להתחיל מההתחלה. החובה של ההפטרה, מי אמר שצריך עשרה? כאן תצטרך עשרה. חזור עכשיו צריך עשרה. בור הוא צריך עשרה. מי אמר שהפטרה צריך עשרה? אז זה באמת זה משנה מפורשת. משנה מפורשת שאומרת, מסכת מגילה, ברשימה של דברים צריכים עשרה. אין פה רשימה שמה, ואין עברי לפני התאיו, ואין לא יש נקס כפיים, ואין קוראים בתאיו, ואין מבטירים לנובים. כל הדברים האלה, דברים כתוב פה, ואין מבטירים לנובים. כל הדברים האלה, מה זה? ואין לזנים בשם פוחס מעשור. אם יש פחות מעשרה, אי אפשר לעשות את כל הדברים האלה. אז כלל ראשון, דבר ראשון, אנחנו צריכים שיהיו עשרה יהודים בר מצווה, כן, גדולים, שיהיו פה כדי שנוכל לקרוא את ההפטרה. אחרת זה לא הפטרה, אחרת זה סתם קריאה בנביא. זה דבר ראשון, זה פשוט. מה קורה אם, אם באמת אין עשרה ששומעים? אין עשרה, זה שעשרה באותו מקום זה לא נקרא עשרה. אז הבעיה הזאת כבר נפוצה מזמן, שהרפיים, הרפיים זה מגליות, שהוא כתב ספר על הרבה הלכות וקריאת התורה, ובדרך כלל כשנסתכלים בהלכות האלה זה הספר הכי מתפריים, שהרפיים זה הספר הכי נפוץ להלכות האלה. אז הוא אומר ככה, שאם באמת אין עשרה ששומעים את ההפטרה מה לעשות, הרי אין פה עשרה. אז הוא אומר שטוב שיהיו עשרה עומדים סמוך למפטיר, שישמעו לכל האומר ההפטרה ויענו אחריו בלחש, שיהיה נידון כמו קריאה בציבור. אתה רוצה קריאה בציבור, אז אם עכשיו אין עשרה ששומעים, זה לא ציבור. אז מה שיש פה עשרה אנשים שעומדים באותו חדר? אולי בנוגע להלכות אחרות זה מספיק, שכין השריה זה מספיק, אבל בנוגע שיהיה ציבור, צריך שעשרה שומעים את ההפטרה. אז אומר עכשיו אפרים, אם יש רעש ולא שומעים, העצה שלו זה שיהיו עשרה, טוב, שיהיו עשרה, אוי נמסור אותך למפטיר. למה הוא רק אומר טוב? כנראה שגם אם לא נמסור אותך אפשר עשרה לשמוע, אבל הוא אומר טוב, כדי שתמיד נהיה בטוח שיש עשרה ששומעים, ואז לא יהיה מפטיר, זה לא יהיה הפטרה אמיתית, זה לא יהיה הפטרה ביציבור. כן? עכשיו, מאיפה הגיע העניין הזה שלהגיד לעצמנו את ההפטרה? את הקריאת התורה לא אומרים בעצמנו. את הקריאת המגילה, נו, איפה עשה ככה, לא יודעים, זה הנהגה שאתה להגיד בעצמנו. אבל את ההפטרה, כולם אומרים בעצמנו, בעצמם. מאיפה זה הגיע? זה תוספת הפיקדון. מאיפה הגיעה התוספת הזאת? זה המגנברון, באותו סימן. הוא מביא מכסווה הארי. הוא כותב ככה המגנברון. בכסווה הארי כוסה, אין די בשמיע סאפטורויס, אלא צורך ליקרויס מתף הספר. זאת אומרת, אברום אומר לנו שעל פי האריזל לא מספיק לשמוע. קריאה סתירה מספיק לשמוע. הפטרה יש עניין על פי קבולה, עכשיו לא מסביר אפילו מה העניין, לא יודע. יש לו מישהו מכיר את ההסבר, אני לא יודע מה את ההסבר על פי קבולה, אבל את ההפטרה לא צריך רק לשמוע, צריך גם להגיד בעצמו. תוספת על פי קבולה. כן? אבל הם לא שומעים. טוב, עכשיו מנברון מקשה שיש פה סתירה לכאורה. צד אחד אנחנו אומרים שצריך על פי ניגלה. על פי ניגלה צריך לשמוע. אנחנו יודעים שטרי קוי משתמים. אי אפשר לשמוע שני קולות ביחד. מצד אחד על פי ניגלה צריך לשמוע את ההפטר, ומי שאומר את ההפטר, את הבעל כורה של ההפטר. מצד שני על פי קבולה צריך להגיד בעצמו. אם כל אחד יגיד בעצמו, לא ישמעו. לא יכול להיות סתירה. רגע, זו התשובה. אבל קודם על השאלה. מנברון שואל את השאלה. מנברון שואל איך מצד אחד אומרים שצריך לשמוע, מצד על פי ניגלה, ועל פי קבולה להריז על מה שצריך להגיד בעצמו, אז ככה לא ישמעו. ככה מנברון שואל. לא יכול להיות סתירה. אריזה לא ילך נגד הגמרא, שאומר שטרי קוי לא משתמי. גם מן אברום וגם הגמור הזקן משוכנו עונים את אותה שאלה שמה שאמרת, שצורך לא אמר, זה הלשון למעלה, אתם רואים את הלשון של מן אברום, צורך לא אמר שבגמורה, מה שכתוב בספר מגילה, שצריך לשמוע מה יראה שלא יקראו שניים בקול רם. מדובר שאין פה שניים שאומרים בקול רם. אז מה הבעיה? בעל קול יגיד בקול והציבור יגיד בשקט. ככה מסתדר גם הניגלה, שצריך לשמוע, וגם על פי קבולה, שצריך לומר, ככה דבר הזקן גם כותב, שומעים הברכות מפי המפטיר, מכל מקום צריכים להיזהר שלא יקראו בקול רם, אלא בנחת. רב זכאי אומר, הוא לא מסביר למה את זה, אבל הוא אומר את זה על אחרי המגן אברון. שהיה פה שאלה איך אתה יכול גם לשמוע וגם להגיד, אז הוא אומר, צריך להיזהר להגיד בנחת. יש כאלה שאוהבים לעשות צלצולים של הטעמים של ההפטרה, וזה מפריע לשמוע. פה צריכים גם לשמוע וגם להגיד, אז לכן הם צריכים להגיד בשקט. מה הבעיה, ברכות? מה השאלה? נכון, כי קריאת הפטרה והפטרה זה לא שיוצאים מדי חובה כמו קריאת המגילה. זה לא חובה כמו שויפור, זה לא חובה שיש על כל אחד, זה חובה לציבור. לכן אפשר להגיד ברוך הוא ברוך שמואל. זה לא שיוצאים מדי חובה, אלא שיש חובה שמכל אחד ואחד צריך להתייחס על עצמו כאילו חלק מהציבור שצריך לשמוע. אבל זה לא חובה על יחיד. אין חובה, על, נגיד על הבעל קוירה, לכוון שהוא מוציא ידי חובה את כולם מקריאת התורה. בזוכר כן, מקריאת המגילה כן, למה? כי יש פה חובה על כל אחד. קריאת התורה זה חובה על הציבור. אבל כל אחד מהציבור יש לו חובה בתור ציבור. לכן מוזס כן הדגיש שצריך לחכות שהגולל יגמור לגלול כדי שיש חובה על כל אחד לשמוע. אבל זה לא חובה על כל אחד לשמוע מצד עצמו, מצד, חובה מצד שהוא חלק מהציבור. סוכריים על השאלה שלכם. זה בעיה של גבאים. אם אחד יש לו, יש לו יורצייט, הוא לא יודע לקרוא עם טעמים. מי שקורא בלי טעמים גם יוצא מדי חובה, זה בטוח. אם הוא מפסיק בזמן, בסנחתו, בסוף פוסוק מפסיק, יוצא מדי, אין בעיה. מצד הדין אין בעיה. עכשיו, הפרמיקודים גם כותב אותו דבר, כמו המגן אברון. הוא שואל שאלה, בקיצור, אני מביא לכם פה את המילים של הפרמיקודים. השאלה שלו היא הרי צריך שעשרה שישמעו וצריכים לשתוק כדי לשמוע. אם צריכים עשרה, צריך שעשרה ישתקו, אחרת זה לא עשרה, זה בלגן. צריך כדי שיהיה עשרה, צריך שהם ישתקו. מה הוא עונה? שהם קוראים בלחש. אני אקרא את המילים של הפרמיקודים. לכאורה בו כל שצריך עשרה צריכים לציית להקוירה והם ישתקו. זה להיה בקריאה בציבור. צריך קריאה בציבור, לא צריך... ציבור שקוראים, צריך קריאה בציבור. איך קוראים בציבור? אבל מקודם אומר לכאורה צריך שישתקו, אחרת זה לא קריאה בציבור, זה קריאה של ציבור. אז הוא עונה מכל מקום, כשקוראים בלחש, צייט אלה הקוראים. הוא אומר ככה, הוא מוסיף פה פרט קטן. הוא אומר, רגע, אבל אם הם לא שומעים אותו, נכון שעד עכשיו בגנברון אמרנו שהגנברון תירץ, שזה לא מפריע, קוראים בלחש, ולכן יש לבעל קוראים וזה, הם לא מפריעים. אבל יש פה בעיה אחרת. אם אתה לא מקשיב, זה לא נקרא עשרה. אם אתה לא מקשיב, זה לא עשרה, זה עשרה שמדברים ביחד, אפילו בשקט, אבל אתה לא שומע. אז הוא אומר, כן, הם מדברים, ולכן הם גם מקשיבים, יש פה תוספת. הם לא רק מדברים בשקט, כמו שראינו במגן אברון עד עכשיו, זה היה כאילו הפריע לבעיה הטכנית, אלא הוא אומר, יש פה עוד דבר, הם גם מקשיבים, ולכן זה נקרא ציבור. עכשיו אם שמתם לב, הלשון של אלתר רבי שצריך לקרוא עם, עם המפטיר מילה במילה. זה הלשון שלו, מילה במילה. אז באמת מה ההסבר הזה? למה הוא הוסיף את הדבר הזה שצריך מילה במילה? לכאורה לא צריך הסבר. לכאורה לא צריך הסבר, למה צריך מילה במילה? צריך, ראינו ככה, שעל פי ניגלה צריך שיהיו עשרה. כך נדום המשנה, שנה מפורשת. כדי שיהיה עשרה צריך שאחד יגיד ותשע מקשיבים. תשע מקשיבים, כן? כמו שהפרמיקודים כתב, צייקו, הם מקשיבים. כדי להקשיב וגם להגיד על פי קבלה כל אחד בעצמו, מה הפתרון? להגיד מילה במילה. זאת אומרת לכאורה, בלי ההסבר שאני הולך להגיד עכשיו, שהמור הזקן בעצמו מסביר למה הוא עושה מילה במילה. בוא נעצור פה. אם אנחנו נחשוב עכשיו, נסתכל טכנית, איך נעשה כדי שיהיה טוב. צריכים אחד שקורא בקול. צריכים עשרה ששומעים אותו. צריכים על פי קבולה גם להגיד, להגיד את זה בעצמנו. אבל צריכים להקשיב. איך אפשר גם להקשיב וגם להגיד? לכאורה הפתרון להגיד מילה במילה. ואז גם אפשר להגיד וגם להקשיב. כן? אבל מוזס כן לא אומר טעם הרבה יותר חשוב, הרבה יותר טוב. הוא אומר, מילה במילה עם המפטיר, עין סימן קוף בגימל. הוא אומר לנו מה המקור של הדבר הזה. למה הוספתי בסוגריים? הוא אומר לזה כן, אומר לנו, למה הוספתי בסוגריים שצריך להגיד מילה במילה? תעיין בסימן קוף פג' ג'. מה זה מדובר בסימן קוף פג' ג'? עכשיו זה מדובר על זימון. אתם יודעים שזימון המקורי זה שאחד מברך בקס המון וכולם מקשיבים, ואז זה נקרא זימון. זימון בשלושה, זימון בעשרה. מה זה זימון בעשרה? אחד מברך בקס המון בכל רם, כולם מקשיבים, זה נקרא זימון בעשרה. אבל אם אחד מברך, אף אחד לא מקשיב לו, זה לא נקרא זימון בעשרה, זה נקרא ברכת המזון שכולם מברכים ביחד. מה קשור פה עשרה? כדי שיהיה חלות של עשרה אנשים, צריך, לא סתם שהם באותו חדר, צריך שאחד יגיד ואחרים מקשיבים. לכן המקודד לא תקן בשמן בג' שההורה הזו מצויה בין ההמון, שבשעה שהמברך בזימון מברך, אין שומעים לו, ומדברים דברים אחרים, ממש נראה כמו אחר. וטוב, מאוד היה שלא לברך כלל בזימון. מה קורה? הם מברכים בזימון. מה זה זימון? שאחד אומר ואחרים מקשיבים. הם לא מקשיבים, אז הם לא ברכו בקטע מוזם בכלל. מי אם המברך בעצמו, אז הוא יצא כחובה, אבל אם הוא צריך לשמוע והוא לא שומע, אז הוא לא עשה כלום. אפילו בקס המוזם הוא לא יצא. אז אומר, היה עדיף שלא היה עשו זימון. שאז היה כל אחד מברך לעצמו. משהו, אם כן עכשיו שטועים לומר שיוצאים מברכת המברך, והם אינם שומעים, מה הוא אומר? וגם לכל אדם נכון שאומר בלחש מילה במילה, אם המברך כל ברכה הוא ברכה. הוא אומר ככה, כמו זה כן אומר יש לי פתרון, לא יודעים להקשיב, תגיד מילה במילה ביחד עם המברך. פה זה לא פיקבולת, פה זה ניגלה. על פי ניגלה, כדי שיהיה פה עשרה, תגיד מילה במילה ביחד עם המברך. למה? כי לא כל אחד יכול לכוון לשמוע כל תיבה. כיוון שכדי שיהיה על פי ניגלה, שיהיה פה עשרה, צריך שאחד אומר את 9.9.8. אם זה לא אפשרי, תגיד מילה במילה איתו. עכשיו אתה אומר בעצמך, זה כבר לא מניין. וכאילו שעכשיו עשרה יגידו חזור עשר שעה. לא ככה, צריך שאחד אומר, ואחרים שומעים. אומר את רוזה כן, יסוד חדש. שכשאחד אומר, והציבור, השומעים, אומרים איתו מילה במילה, כיוון, סתפו את הקטע האחרון, מקום כאן, כיוון, שאומרים כולם יחד מילה במילה עם המברך, הרי זה כאמירה אחת. זה גדר חדש, גדר שנקרא אמירה אחת. אנחנו מכירים גדר של ציבור. ציבור זה עשרה. יש, בציבור יש אחד אומר ואחרים שומעים. בואו זה כן מחדש פה גדר חדש, יש מה שנקרא אמירה אחת. מה זה אמירה אחת? שאנחנו אומרים ביחד. אומרים ביחד, זה כמו עשרה. זה גם נקרא עשרה. צריך עשרה, צריך עשרה. זימון בעשרה צריך עשרה. אבל אין עשרה כי לא מקשיבים, לא שומעים, מדברים. אומר, מה תעשה? תגיד מילה במילה. אם תגיד סתם לפי המהירות שלך, הוא יגיד לפי המהירות שלו, כל אחד יגיד לפי המהירות שלו, אז זה לא נקרא, לא נקרא מניין. למה? כי אין פה שמיעה מאדם שאומר בקול, ואין פה עשרה שאומרים ביחד. זה סתם עשרה אנשים שיושבים באותו חדר. אבל אם יגידו כולם ביחד מילה במילה, אז נחשב אמירה אחת, נחשב ציבור. אומר אבו זקן בהלכות של ההפטרה, בסימן ריש ודלת, אותו דבר בהפטרת. שצריך להגיד כולם ביחד עם המפטיר מילה במילה עין סימן קופה ג' אומר עכשיו שיש פה יסוד שבהפטרה אם תגידו כולם ביחד מילה במילה אז זה נחשב אמירו אחס, זה נחשב ציבור נכון? יש פה את כל המעלות מצד אחד גם שומעים את המפטיר אז זה נקרא שמיעה אתה רוצה להגיד בעצמך בגלל שאתה רוצה לעשות תוספות על פי קבולן? אל תקלקל את הניגלה על פי נגלה, על פי הלוכה, צריך לשמוע. אתה רוצה עכשיו לעשות את הסמכות על פי קבולה, מעריך לב. אז תגיד מילה במילה, ואז הרווחת, כמובן מילה במילה, זה גם נקרא ציבור, גם נקרא עשרה. עכשיו תגידו, בואו נראה, קודם כל נראה את הסיכום. ראינו ככה, שההפטרה חשובה כמו קריאת התורה, שההפטרה זה סגולה ליהודי שמס הנפטרים, ראינו, ראינו שעל פי הגמרא צריך עשרה שישמעו את ההפטרה דווקא עשרה. ראינו שעל פי קבולת צריך שכל אחד יאמר בעצמו, תוספת על פי קבולת. עכשיו, כדי לקיים את שניהם צריך לומר כל אחד בלחש. זה אומר גם מגן אברון, הרבי מגודל. מורה זקן מוסיף שצריך להיות גם מילה במילה. אז איך, הוא אמר להסתכל בעין, בפמן קוף פג' ג', שם הוא הסביר לנו למה צריך מילה במילה, כי ככה זה נחשב ציבור. ככה זה נחשב עשרה, כי זה גדר חדש של ציבור, זה נקרא שעשרה שאומרים ביחד, מילה במילה, זה נחשב ציבור, כאילו שאחד אומר וכולם שומעים. עכשיו תשאלו, למה יש מקומות שבאמת אומרים את ההפטרה, אומרים כולם ביחד, ואין אחד ששומע, אומר בקול רם? אז לא עשיתי את זה פה במצגת, אני אומר לכם את זה בעל פה. גם הצעתי את זה לרב אשכנזי עליו השלום לפני כמה שנים, אמר שהוא יקרא את זה או קרא את זה, אחרי זה היה נראה שהוא הסכים, אני לא יכול להגיד בבירור שהוא הסכים עם הפלפול שאני הולך להגיד עכשיו בדקה, אבל זה היה נראה שהוא מסכים. העניין ככה, למה יש מקומות שעושים את ההפטרה כולם ביחד? כי יש מחלוקת גדולה בימינו, האם ההפטרה זה חובה שיהיה מתוך ספר אמיתי. יש פוסקים שאומרים שצריך ספר אמיתי, ממש ספר הפטרה. כמו שיש ספר הפטרה, צריך ספר של הפטרה, צריך נוגי שלם. ואם לא, אז כל ההפטרה היום זה רק גדר של מנהג. זה לא שווה, כמו אחד יעשה קריאה סטרה עם חומש. מנהג כזה, מנהג עושים, במקום שאין להם ספר תארי כתוב מה עושים, לוקחים חומש, עושים עם חומש. יש כאלה אומרים שהיום זה שעושים הפטרה עם חומש, זה שווה בדיוק כמו כסף תארי עם חומש. אז לפי שיטתם באמת, לא משנה שלא אחד ישמע ואחרים, שאחד יגיד בקול, אחרים ישמעו אותו, לא ישמעו אותו, זה לא משנה, זה הכל רק מנהג. זה כבר לא חובה כמו פעם. אבל אמרו הזקן, אומר בפירוש, יש בדלת, יש פונטסטן גדול על זה, שהיום שיש דפוס, שם שיצא דפוס, אז זה שקוראים בחומש, זה ממש כמו קריאה סטרה, זה ממש, זה מה שצריך בהפטרה, זה חומש, לא צריך יותר מזה. אפילו לא צריך נובי שלם, כמו שיש נוהגים. זה כמו זה כן מעריך בזה בפונטסטן. זאת אומרת, שמובן למה אמרו זה כן מדגיש את זה בפירוש, שאומר שצריך שהעשרה ישמעו. הרי אין פה מה להתווכח. אמרו זה כן אומר בפירוש שצריך שאחד יגיד בקול רם וכולם ישמעו אותו. הוא אומר עד כדי כך שיש נהגים איתם ידוע להם להגיד בעצמם, אבל שיגידו בנחת. תיזהר, אומר אדמו"ר הזקן, תגיד בשקט, אם לא תשקט, אז לא תשמע, לא יצאו ידי חובה, לא יקבלו את המצב של ההפטרה. זאת אומרת, אדמו"ר הזקן לא אוחז מהשיטות האלה שאחד אומר שכולם אומרים ביחד. אני רק מוסיף הסבר למה יש כזאת מחלוקת, למה מקומות כאלה שלא מקפידים על זה. כנראה שהם לפי שיטתם, זה אחסן סופר וכל אלה שהם אומרים שהיום ההפטרה זה לא חובה, זה לא כמו פעם, כי אין ספר אמיתי, ומי שרוצה באמת לעשות את הספר אמיתי, שיטת הגרו, ככה. אבל בשיטה של אדמו"ר הזקן, בפירוש לא ככה, כותב על זה פרופסור משלם, שלהגיד שצריך, שלא צריך ספר אמיתי, אז אם ככה ההפטרה שלנו היא הפטרה אמיתית. הפטרה אמיתית ממש, כמו כאילו זה היה ספר תאר. אז לכן צריך לשמוע, זה ההסבר. עכשיו, כמו שאתם רואים, אולי נגיד, יש כאלה שבואו ויגידו, בסדר, אדמו"ר הזקן כתב שצריך לשמוע. והוסיף שיש הנהגים איתם הידוע להם להגיד גם בעצמם על פי כבוד. האם כל דבר שאדמו"ר הזקן מביא שיש נהגים צריך לעשות את זה? אז לכן אני מראה לכם שבספר המנהגים מובא כל הקטע הזה, יש נהגים איתם הידוע להם, כן? בספר המנהגים חב"ד בפירוש שצריך להגיד לא רק לשמוע, קודם כל שצריך לשמוע. לא שהבעל פה אומר, אבל הקטע של ההפטרה אומר ואף אחד לא שומע, זה בפירוש זה שהברכות שלו יהיו אפילו ברכות לבטלה, אם הוא יגיד אם יברך ואין עשרה ששומעים, זה לא ציבור בכלל. כאילו אחד עשה הפטרה בבית, צריך עשרה ששומעים. ועוד דבר כתוב למנהגים, כתוב שצריך להגיד כל אחד בעצמו, ועם הסוגריים של מילה במילה ביחד עם המפטיר. יש כאלה שנוהגים איתם וידוע להם, אני אומר בבדיחוסה, שהם אומרים מהר 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 את כל האחטר, ואחרי זה יושבים ולא יודע מה. כל מיני דברים. אז זה עושה הפסק. קודם כל יש פה הפסק בין הברכה להפטר. עושה הפסק. ועוד דבר, אנחנו, הרי אם אתה אומר במהירות שלך, אז אתה לא שומע. אז אתה בא ועושה חומרה, עושה תוספת על פי קבולה, מה שבגן אדמו"ר מביא, אבל אתה כן מביא את זה, טוב מאוד. אבל התוספת הזאת של פי קבולה להגיד בעצמך, זה לא הולך להוריד את הניגלה שעל פי שולחנו הוא צריך גם לשמוע. ואם אתה אומר בעצמך מהר, אתה לא שומע. אפשר להגיד לימוד זכות שאם שמעו 21 פסוקים, אז אחרי את ההמשך כבר אפשר להגיד מהר, לא יודע. לא אומר, לא ככה כתוב, אין לו לימוד זכות. אבל ודאי שצריך לשמוע את ההפטרה. מה?
יכול להיות שהבסיס
זה מה שאמרתי מקודם, שזה נכון אולי לפי שיטות אחרות, לפי אסן סויבר, לפי אגרו. ואדמו"ר זקן, הוא בעצמו בקונטרסאפן מסביר שלא צריך מגילה, שאפשר לקרוא מתוך חומש, והוא בעצמו אומר שצריך לשמוע. זה מראה שזה לא קשור. זאת אומרת, יש כאלה שבאים להגיד באמת שמכיוון שהיום אין ספר תורה, אין מגילה אמיתית, אז לכן הפטרה זה רק מנהג, ולכן באמת לא צריך לשמוע. זה לא או ואו, זה שניהם יחד.
למה?
אז בלבד
גם לקרוא
את הרבה טוב, אז יש הוא מבין שכתוב ככה שספר המילוגים, זה הלשון של הבצד, זה לא ספר המילוגים, זה הלשון של השוכנור של אדמור הזקן. הוא מבין שכתוב פה שצריך או לשמוע או להגיד מילה, או להגיד בעצמו, אבל העיקר לא להפריע. אז זה לא הפשט, כי ראינו כבר לפי הסדר, ראינו שעל פי ניגלי, על פי הגמרא צריך לשמוע, צריך לשמוע כמו ציבור. המגן אברום, אנחנו הולכים לפי הסדר, המגן אברום לימד אותנו שהריזל חידש צריך גם להגיד בעצמו, לא להסתפק רק בשנייה כמו בקריאת התורה, צריך גם להגיד בעצמו. שאל המגן אברום, שאל הפרימי גודין, הרי אם אתה תגיד בעצמך לא תשמע, ואין פה עשרה, אין פה מניין בכלל. מה זה שייך פה להגיד שכל אחד יגיד? זה לא מניין, זה לא שייך רק להגיד. עונה הפרימי גודין, עונה המגן אברום, שזה שאומרים בשקט זה לא מפריע, ולכן גם שומעים וגם אומרים. מוסיף אל תרבי, מוסיף אדמו"ר הזקן, שלא מספיק רק להגיד בעצמו ולשמוע, אלא צריך להגיד מילה במילה ביחד. אדמו"ר הזקן אומר, אין סימן קוף בג' לכן אני אומר שאתה מילה במילה. מה כתוב שם? כתוב שם שכשיש ציבור שאומרי, שחלק, שאחד אומר בקול רם והציבור אומר בעצמו, כדי שהדבר הזה יחשב ציבור, צריך שהם יגידו מילה במילה, כי אז זה נחשב גדר של אמירו אחס. זה נחשב גדר חדש של אמירה אחת שאומרים ביחד עשרה אנשים, זה סוג של ציבור. יש כמה דברים שצריכים ציבור, יש קדיש, יש קדוש, ויש שלום עכשיו, וכל דבר צריך ציבור, לא כל פעם צריך את אותו גדר, את אותו חומרה של ציבור. כן, לא צריך אותו ציבור בקדוש, אלא בברוך הוא חזור עכשיו. בכל עשר צריך תשע עונים, בקדיש לא צריך תשע עונים, כל דבר זה עם העניין שלו. אומר אדמו"ר הזקן בהלכות ספטר, סימן ושפ"ד, שתדע לך שאתה רוצה לקיים את המיטב הידוע להם, אתה רוצה גם להגיד ביחד, אבל תיזהר להגיד מילה במילה, תגיד מילה במילה ביחד עם המפטיר. למה? אין סימן קפ"ג, שם הסברתי שכדי שזה יקרה ציבור צריך שכולם אומרים את אותה מילה מילה ביחד. טוב, גם רב חיים נוי בצס השוכון מעיד לנו שהמנהג שכל אחד קורא ההפטרה לעצמו ושומעים הברכות מפי המפטיר, ובכל צריכים להיזהר שלא יקראו בקול רם אלא בנחת מילה במילה עם המפטיר, כמו שהסברנו, מילה במילה כדי שזה ייחשב קריאה בציבור. זהו, אז אם אפשר, מה שאפשר לעשות תקנה בבית הכנסת, בכל מקום בבית הכנסת גדולים כמו פה למשל, אז צריך שיהיה מפטיר שהוא יכול ידע לקרוא בקול רם. יש יורצייט הזה, יש חיובים, אנשים שלא מתביישים, צריכים להגיד להם שברגע שיהיה מודעות, שיודעים שאם אין עשרה ששומעים, זה כל האפרת, זה הברכות לבטלה, אף אחד לא רוצה להיות נשמס כזה שברכות לבטלה, הרי צריך שיהיה עשרה ששומעים כדי שיציבו. אם אי אפשר לשכנע את המפטיר לקרוא בקול רם, אז צריך שלפחות יתאספו עשרה מסביב, כמו העצה, שכנראה זה כבר בעיה ישנה, העצה של השער אפרים, שהוא אמר שאם אי אפשר שכולם ישמעו, שיתאספו לפחות עשרה סביבו, שלפחות הם, לפחות יהיה פה הפטרה. יש הלכה באלתר רבי שאם אין להם מפטיר, שילכו לבית כנסת למקום אחר, רק, אבל הוא אומר שהוא יפתח ללכת את כל הבית כנסת, ושעשרה ילכו לשם. כמו שאמרתי, שהחיוב של ההפטרה והחיוב של קריאת התורה זה חובה לציבור, לא חובה לכל אחד בעצם. לכן, אם אי אפשר, לפחות שעשרה ישמעו את המפטיר, כדי שיהיה פה הפטרה אמיתית. אבל מה טוב ומה הכי טוב, וככה צריך להיות שכולם בשקט. עכשיו, אם רוצים על פי קבולה להוסיף, שעשו על פי קבולה, שיגידו כולם ביחד, אבל מילה במילה ובשקט. כדי שיכולים לשמוע את ההפטר, וכמו שצריך את העניין הזה. מה? הכי טוב, הכי טוב היה שהמפטיר זה יקרה גם בהפטר, ואז היה טוב. אבל אנשים מקפידים מצד הסיפור שראינו עם רבי עקיבא, שרוצים לימי נשמס, אבל כדי שלעילוי נשמת כמו שצריך, צריך לעשות את זה כמו שצריך. נכון? אני מסכים איתך. אני מסכים איתך.
מלכויה. כן, תשאי לי. לא, אני לא יודעת. אבל כמו שיהיה אתה יודע, 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 אתה יודע,